למנהג אמריקה. ואם אוספים כסף למען דבר קדוש, זה דבר קדוש. אלא, שאם זה נעשה בדרך לא ראויה, או לפי דעתנו זה לא ראויה במסגרת לא צנועה, אז חבל בשביל דבר טוב לעשות אותו בצורה לא טובה. והנה בחורים כאן מהישיבה התארגנו ואמרו, בואו נעשה עניין של אספה למען הארגון הזה, למען ארגון האסק, במרתון או בריצה שהיא נעשית בצורה צנועה, במקום שמחזק את ההתיישבות. יש פעם בשנה ליד תלמון מרוץ שהוא מרוץ לגברים, מחזק את ההתיישבות, ולצורך הדבר הזה. ואני, שלפעמים, לא הרבה, אני מקווה לקבל הסכמות על ספרים, על דברים, התבקשתי לכתוב הסכמה לדבר הזה, ובלב שלם כתבתי הסכמה, כי אני באמת רואה שמשני הדברים, אנשים רוצים ללכת ולעשות חסד, ולא נבהלים מזה שיש איזשהם קשיים ואומרים לא, אלא משלבים שני הדברים הראויים. ולכן אני קורא, מי שיכול לתמוך בכיסו, שיתמוך בכיסו בדבר הזה. אני אומר, אני לא לגמרי מבין איך זה הולך, הגבייה של הכספים, אבל יש כאן שני בחורים יקרים, אלי ויעקב, כן, שהם רשומים למען העניין הזה, שמי שרוצה ייקח מהם את הפרטים, יעביר להם כסף. הדבר הזה הוא גם לישראלים, גם לאמריקאים, גם לאברכים, אם הם מסוגלים לרוץ. נראה לי שהרבנים לא כולם בכושר, אבל יכולים. מי ש... אני אומר, לא הרבה פעמים תראו אותי עומד פה בבימה הזאת ומדבר, אבל פה אני באמת רואה איזשהו חיבור של עשה טוב שכולו טוב למען המטרה הזאת. יש פה חיבור של כמה וכמה דברים. השתדלו שגם זה לא יהיה עם ביטול תורה, זה ביום שישי, ואת השעות המסוימות האלה ישלימו. ואני באמת מעודד את כל מי שיכול לעזור בגוף ובממון למען הדבר הזה. כמו שרואים, תראו במודעות, אפשר לדבר עם אלי או עם יעקב, והם יבורכו באופן פרטי על היוזמה. אני רוצה מכאן לעבור ולהוקיר שני בחורים חשובים שהביאו כבוד גדול לישיבה ולא ציינו אותם. הראשון זה אלמוג נוח, שבלא לאות ובהתמדה, שנה אחרי שנה, עמד בראש המפעל הזה של מחיל אל חיל, הלימוד תורה יומי לחיילי צה"ל. זה להיות עושה ומעשה, והרבה פעמים יותר קשה להיות מעשה מאשר עושה. חושבים אותך לנודניק, אומרים כבר היית, תפסיק, והוא לא התייאש, ויצאה מהדורה ראשונה, ומהדורה שנייה, ומהדורה שלישית, ובכל מקום, לא רק שזה זוכה ומזכה, אנשים עוסקים. לא מזמן היינו בבקום, ראינו בלשכת הגיוס, ראינו איך הספר הזה נחטף. בחורים מתקשרים, נשארים בלימוד, וגם זכות וכבוד יש לישיבת שלבים הזה. אז אני רוצה פה ולהתחיל את הדבר. אני אקריא לכם, יש את התעודה ומצורף לזה השי, מקבל שס. שי זה מוענק לתלמידינו היקר אלמוג נוח, השם יגדלו ויכבדו, כהוקרה והערכה על יוזמתו הברוכה ופעילותו המתמדת להוצאת הספר מחיל אל חיל, לימוד תורה יומי לחיילי צה"ל. בזכות פעילותו ושקידתו בלא לאות וללא הפסק, בהיותו יוזם ומוציא לפועל, עושה ומעשה אחרים, זוכים אנו לראות את המהדורה הנוכחית השלישית של הספר. יישר כוח. יהי רצון שתזכה להגדיל תורה ולהדירה בכתב ובעל פה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. בברכה ובהוקרה, נחתום על זה, ו... בוא תקבל את הספר. מכאן אני רוצה לבוא לתלמיד חכם, תלמיד ישיבה נוסף שהביא לנו כבוד גדול לישיבה, זכה וזיכה את הרבים. אני מדבר על חגי רוזנברג, שכתב ספר עינת שושנים על הירושלמי, והספר הזה קיבל השנה, הוכר כפרס ראשון בפרס של ספרות תורנית של עיריית פתח תקווה. תדעו, כשמדברים על פרס ראשון, אז היו רבנים חשובים שהם קיבלו פרס שלישי, שהוא השלישי בדרגה, פרס שני, אבל זה היה הפרס הראשון, זכות גדולה וכבוד גדול. עכשיו אני אדבר בהמשך קצת על דרכו של הירושלמי ועל המפעל הגדול. לא רבים לומדים ירושלמי, והרבה יותר קשה לפרש ירושלמי, בגלל שיבושי גרסאות, בגלל מיעוט הלומדים והמסורת, בגלל הקיצור של הירושלמי, בגלל שאין הרבה מפרשים ראשונים של ירושלמי. לפעמים אותו משפט בירושלמי יכול להיות במשפט אחד קושייה, תירוץ וקושייה, אבל יהיה מחלוקת בין שני מפרשים, בין פני משה לקורבן העדה, מה הקושייה ומה התשובה. אלה יגידו שזאת התשובה ואלה יגידו שזאת הקושייה ממש, ולנסות לסלול שם דרך, מה שחגי הצליח בלשון בהירה, בסייעתא דשמיא ובהגיעה גדולה, זכה לעשות את זה על פסחים. ואל תחשבו שהוא עצר שם, הוא בימים האלה שוקד גם על ספרים אחרים בירושלמי, על מה? מועד קטן וחגיגה שעומדים לצאת. אז גם הוא מקבל פרס. אמרתי, ירושלמי לא צריך לתת לו, כי יש לו את הירושלמי. אולי בבלי אין לו, אבל יש לו גם בבלי. לפני הירושלמי הוא עסק הרבה בבבלי, נתנו לו ספר חשוב אחר, שהוא ישמח, את מנחת אשר של רב אושר וייס על התורה. נקרא לכם, אין תורה כתורת ארץ ישראל, תעודת הוקרה והערכה. ישיבת שעלבים שמחה להעניק תעודת הוקרה והערכה זו לתלמידינו היקר, אב בחוכמה ורך בשנים, עלהו הרב חגי רוזנברג, השם יגדלו ויכבדו, לרגל זכייתך בפרס הספרות התורנית של עיריית פתח תקווה לשנת תשע"ד, על ספרך עינת שושנים על הירושלמי פסחים. זכות גדולה היא לישיבת שעלבים שספרך זה נכתב בין ספסלי בית מדרשנו. זאת ועוד, הכרה זו בספרך ובמחרך כולך הנחילה גאווה וכבוד לכולנו, ואין כבוד אל התורה, ואף על כך נתונה לך תודתנו ואחתנו, ברכתנו שיפוצו מעינותיך חוצה עוד ועוד, ותזכה להגדיל תורה ולהדירה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. חגי, חובד. אנחנו חתומים בשניים, אנחנו קוראים בהם על השקעה. אני אנצל את ההזדמנות הזאת, לא הרבה יוצא לעסוק לנו או לדבר בכלל, אנחנו בעיקר עוסקים בבבלי, עיקר הלימוד הוא בבבלי, ועל הירושלמי בעצמו. הרי דבר פלא שקרה, חכמי בבל היו כפופים לחכמי ארץ ישראל, והתלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי נכתבו די במקביל. רבי יוחנן, הרמב״ם כותב בהקדמה שלו, רבי יוחנן כתב את התלמוד הירושלמי בערך 300 שנה אחרי החורבן, יש כאלה שאומרים 200, 300 שנה אחרי החורבן, בעצם השם ירושלמי זה בגלל כבודה של ירושלים, אבל כנראה זה נכתב בטבריה, באזורי טבריה. אבל במהלך השנים נתמעטו הלומדים, כבר הרמב"ן או תשובות הרשב"א, תשובות המיוחסות לרמב"ן, אומר שנתמעטו הלומדים בו, אין יודע ממנו אלא אחד בדור. הסיבה היא שמשלב מסוים פסקה תורה בארץ ישראל בגלל השמדות, בגלל הגזרות שהיו, והיו גירושים מזמנו של אביי ורבא. כנראה זה גם מקביל למה שהרמב"ם אומר, שעד זמנו של אביי ורבא עוד היו מקדשים את החודש על פי הראייה. בזמנים המקבילים האלה כבר בארץ ישראל פסקה תורה והלכה לבבל, והתמעטו הלומדים, ואז ממילא התמעטו כתבי היד, והתחילו להיכנס שיבושי גרסאות. ולכן העבודה הזאת שחגי שותף לה היא עבודת קודש, לנסות ולנפות ולהבין ולקחת את הגרסאות הנכונות ולנסות לראות ולפרש, זאת עבודת קודש. אבל בעצם במהות של הנקודה של הירושלמי יש גמרא שהיא תמוהה מאוד בסנהדרין בדף כף ד', שני ביטויים כאילו לא מחמיאים על התלמוד בבלי. במחשכין הושיבני כמתי עולם, זה פסוק באיכה, במחשכין הושיבני כמתי עולם. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, זה תלמודה של בבל. מחשכין הושיבני זה תלמודה של בבל. לפני כן הגמרא מדברת על המראה שכתוב בנביא בזכריה, כן, שיש הוא אומר יש מקל נועם ויש מקל חובלים. מקל נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים בבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. ביטויים תמוהים. יש הקדמה נפלאה מדהימה של הנציב להעמק שאלה, והרב קוק תלמידו של הנציב כותב וממשיך את הרעיון הזה באחת האיגרות שלו באיגרת קוף ג', והרעיון הוא כזה. הנציב אומר שיש שני דרכים להגיע לאמיתתה של תורה. יש דרך שהיא יותר קרובה לדרך נבואה, זאת אומרת לא בשמיימי, אבל יש איזושהי תחושה, אינטואיציה פנימית, שככה זה צריך להיות. מין תחושה פנימית. זה כמו מישהו שיש לו שכל ישר, שסברה עקומה לא נכנסת לו, הוא לא צריך להסביר לך למה זה לא. זה לא, כן? ויש מישהו שהוא חסר לו את התחושה הזאת, אבל הוא יכול על פי דרך השכל וההיקש והפלפול, ולהשוות דבר מתוך דבר, להגיע למסקנה הנכונה. הנציב אומר שהיה מאז בעם ישראל שתי אסכולות של תורה. אסכולה אחת שהייתה שייכת לשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב, ואסכולה שנייה הייתה שייכת לשבט יהודה. האסכולה של שבט לוי היו יודעים תורה, אבל לא היו צריכים להשקיע הוכחה לדבר הזה. אם היו שואלים אותך מאיפה אתה יודע, אז אומר זה ככה, פשוט לי שזה ככה. ואילו שבט יהודה היו שואלים אותו מאיפה אתה יודע את הדין, אז הוא היה אומר בגלל שפה כתוב ככה ואז קשה כך וצריכים להגיד ככה, הוכחה של דרך ההשוואה. מי מעולה ממי? אז בואו נגיד, אומרים לשני בני אדם, אתה נמצא פה ליד הסטנדר או איפה שאני עומד, צא החוצה, תצא בדלת ותעמוד שם בלובי בכניסה. זה שני בני אדם. יש בן אדם שהוא פותח את העיניים, הוא רואה, הוא רואה איפה הוא נמצא, הוא רואה איפה הדלת, הוא הולך, עוקף פה את הבימה משמאל, והולך, ונמצא כי הוא ראה את הדלת. הוא לא הפעיל שום מערכת שכלית, והוא לא היה צריך לעשות הוכחה, הוא יודע איפה הוא, הוא יודע איפה הדלת. הוא יצא בדלת ככה. יש עיוור לו עלינו, שהוא יהיה פה, העיוור זוכר איך פה הוא נכנס, או הוא אומר לעצמו, רגע, אני נמצא פה, אני עומד על הבמה, הבמה בדרך כלל היא באמצע, הבמה, והדלת גם היא צריכה להיות באיזשהו צד בצד, אז אני אלך פה, פה זה הדלת, לא, אני מרגיש פה תחושה, לא, זה פה שולחן, השולחן, לא צריך לשימו את הדלת ליד השולחן, אז הוא הולך שמאלה וימינה ומפעיל המון המון שכל, ואז אתה בעצם, הוא אומר לך, בסוף אתה אומר, איך גילית את זה? אז הוא אומר, היה לי, בגלל שידעתי שפה זה לא יכול להיות, ופה זה לא יכול להיות ככה, כי פה עומד שמה, וזה הבנתי, כי שמעתי מישהו שעומד ונכנס, ושמעתי את הרעש של האנשים, וזה ידעתי שהוא יושב ולומד, לא ליד הדלת, והוא, הרגשתי רוח פרצים, אז הבנתי שזה השער. מי גדול ממי? מי הפעיל יותר שכל? מי אתה אומר, וואו, כמה אינטליגנציה יש לו? השני. אבל לא עלינו, הוא מסכן שהיה צריך להשתדל את זה. הראשון אומר, אני יודע שזה ככה. אומר הנציב, שזה ההבדל בין הבבלי לירושלמי. הירושלמי היה יותר קרוב לארץ ישראל, והיה בארץ ישראל, והוא היה יותר תורה של שבט לוי, אז הוא לא היה צריך על דרך קושייה ותירוץ והוכחה, וסתירות מברייתות וחיסור המחסר ואחי קטני להגיד שזה הפשט. הוא אמר, זה הפשט, בגלל שהוא הרגיש שזה ככה. והבבלי, במחשקין או שיבני, רבותיי, לא לחשוב שתלמוד בבלי הוא חושך, אלא כשאנחנו נמצאים בחושך, אז האושיבני צריך להיות דרך תלמודה של בבלי, כי ככה צריך לפעול. ונבין בזה כמה וכמה דברים בעניינים של ההבדל בין ירושלמי לבבלי. הבבלי מתחיל עם קושייה ותירוץ וקושייה ממאמר אחר, ואז הוא מגיע למסקנה. הירושלמי הוא הרבה יותר קצר, הוא יגיד לך במשפט אחד, אין לו אחת במה יסקינן, אלא קינה עם התניתין או משהו כזה, שבעצם הפירוש הוא, המשנה עוסקת בזה. מי אמר לך? איפה הוכחה? הוא משאיר לך. הירושלמי הוא הרבה יותר קצר, כי בשביל להגיע לדלת, למי שרואה את הדלת, כן? מי שרואה את הדלת, הדרך היא הרבה יותר קצרה. בשביל מי ש... אז בעצם, אני אומר, הפוך על הפוך, היו פה לא מזמן, לפני שנה, הקוריאנים. הקוריאנים הסתכלו, אמרו, איך קרה שעם ישראל, היהודים כאלה חכמים? מבין כל אלה שמקבלים את הנובל, 50% ממקבלי פרס נובל הם יהודים. וזה אחרי האנטישמיות. והיהודים הם אפילו לא 1% בעולם. אז הקוריאנים חשבו וחשבו וחשבו, והגיעו למסקנה, אולי זה נכון, כן? שזה בגלל שהם לומדים גמרא. אני בטוח שלו עם ישראל היה לומד רק גמרא ירושלמי, אז הוא היה עם רוח הקודש. אבל פרסי נובל, אני לא יודע אם הוא היה מקבל, כי פרסי נובל הם תוצאה מזה של ניסוי ותהייה, של מחקר וזה. אבל מה מעלה יותר גדולה ליהודים? מעלה של רוח הקודש. אשרינו שהיינו יכולים לבוא ולהגיד כל דבר ודבר, זה ככה. היה אדם הולך פעם לנביא, כן? והנביא היה אומר לו, מה תפקידו בעולם? מה זה מה תפקידו בעולם? היה אומר לו, מה שורש נשמתו? למה באת לעולם? היום בא בן אדם, בשביל לדעת מה שורש תפקידו בעולם, הוא צריך להיפגש עם פסיכולוג, עם אשתו, עם מה שהוא בעצמו, עם מה שהוא היה לפני שבוע, מה שהוא היה לפני שנה, ולעשות מכל זה איזושהי בלגן, אז הוא משקיע הרבה יותר מאמץ. אבל מסכן, המעמד שהוא צריך להגיע אליו. דבר מעניין הוא, שבבבלי, הגמרא, יש את המשנה, והגמרא כתוב גמרא. בירושלמי, איך כתוב? הלכה. מה ההבדל בין גמרא להלכה? גמרא זה דבר מתוך דבר. הלכה זה בום, גמור. ככה זה. לכן הירושלמי הרבה יותר קצר, אבל הבעיה היא שבמהלך השנים מיעוט הלומדים הפסיק, ולכן חשוב כל כך להחזיר את הנקודה של הירושלמי. סתם אתן לכם דוגמה שלא מזמן חשבתי. יש מישהו שכתב על זה ספרים, על השוואה של בבלי בירושלמי. מי שהתחיל את המהלך הזה זה באמת הרב קוק באיגרת קוף ג'. אגב, מי שרוצה קצת להיכנס יותר לעניינים, בלי להשקיע המון המון, בהקדמה של התלמוד ירושלמי, יש מאמר נפלא מאוד, חומת ירושלים, כמה פרקים, לא קלים, אבל לא קשים, שאתה באמת יכול לעמוד שם על דרכם של הבבלי והירושלמי בהמון המון דברים. אני אתן לכם רק דוגמה שאני חושב שהיא מאוד מאפיינת. אתם יודעים, אנחנו נלמד בזמן הבא סוכה. יש פלפול גדול בגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שמצווה הבאה בעבירה פסול. מצווה הבאה בעבירה, אם זה דאורייתא, אם זה דרבנן, מה המקור? הגמרא רוצה להביא מקור. הירושלמי שואלים מאיפה אני יודע הירושלמי אומר אין מצווה עבירה ואין עבירה מצווה. הירושלמי אומר, מה אתה שואל אותי מקור? זה לא יכול להיות. תחליט, חפצה של מצווה, חפצה של עבירה לא יכולה להיות חפצה של מצווה. זה לא דבר, אל תביא לי ראיה מברייתות ולא שום דבר. זה סוג, אני אומר, זה הרגש של שבט לוי. הגמרא אצלנו זה הרגש של, זה הוכחה של שבט יהודה. אין מצווה עבירה ואין עבירה. אבל ככה דוגמאות למאות ואלפים. נכון, יפה מאוד. תשמע לתחזי. אם כי לפי הנזיר השמיעה היא כוח גדולה, גדול יותר מה... כן? לפי הנזיר כוח השמיעה. אז אני אומר לכן יבורך חגי על זה שהוא הכניס אותנו לעניין של הירושלמי, ויבורך נוח שקידש שם שמיים והוציא את תורתה של ישיבה החוצה, איש איש בכל מעשיו. אבל אני אומר, אם אני לוקח מפה את העניין, מה אנחנו צריכים לקחת לבין הזמנים, ומה אנחנו צריכים לקחת בזמן? שימו לב, ישיבה היא באמת הרצון לגדל ולגדול בתורה. אבל אין תורה בלי קדושת התורה. זאת אומרת, זה לא ששבט יהודה מזלזל כביכול באותה קדושת תורה שנובעת מרוח הקודש. תלמודה של ארץ ישראל, אשרינו שאנחנו זוכים, רבותיי, אשרינו שאנחנו זוכים ללמוד תורה בארץ ישראל. כי בשביל להצליח במתמטיקה ובפיזיקה אין הפקמינה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל בשביל להצליח בתורה, אין תורה כתורתה של ארץ ישראל, כי אין לנתק. התורה עם קדושתה היא הקשר עם ריבונו של עולם. לכן אם אני חוזר על הקוריאנים, הקוריאנים אולי יצליחו קצת לחדד את ה-IQ שלהם. אבל להבין רב חיים הם אף פעם לא יבינו. כן? לא יעזור שום דבר. לא יעזור שום דבר. בגלל שלהתעמק ולהתקשר לקדושת התורה אין. ואת זה צריך לקחת, ואת זה צריך לזכור, ועם זה צריך לצאת. אז קודם כל אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו זכינו זמן חורף ארוך, זמן חורף שלם של התקדמות והתעלות בתורה וביראת שמיים, של חוכמת התורה ושכל התורה ואור התורה, ולא סתם תורה אלא תורת ארץ ישראל עם קדושתה של ארץ ישראל, גם כשאנחנו לומדים את התלמוד הבבלי. ופה בא תפקידנו לבין הזמנים. יש אנשים, כולם יודעים שבין הזמנים יוצאים כאילו מבית המדרש החוצה. אבל המבחן של בן תורה זה בשאלה האם החוץ נלחם בבית המדרש וכל מה שהוא למד בבית המדרש הוא איבד את זה בחוץ, או שהפוך. וזה תפקידנו, לקחת את בית המדרש החוצה ולהאיר את אור התורה שלמדנו כאן בחוץ. לא שהחוץ ישפיע על מה שלמדת בפנים, אלא כל מה שלמדת פה תלך ותיקח את זה החוצה. ורבותיי, עם כל בבית, עם הסיסמה שלנו זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אז במשך שאנחנו בישיבה אנחנו מתמקדים בעיקר בללמוד. אבל יש לנו איזשהו חודש שבו יש לנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ובשביל ללמד לא צריך להקים בתי מדרש, אלא אם אתה תופס שני אנשים או לומד חברותה, לוקח בחורים צעירים, מלמד. אם אתה שביב שולחן הסדר, שולחן השבת, אומר רעיון, אומר דבר תורה, אומר הלכה, משפיע, אתה אומר ללמד. ולשמור, לשמור, להחזיק, לשמור זה מה שיש לך ביד, שיש שמור בידך, לא לאבד אותו, אלא להפך, שיש שמור ומתברך, ולעשות, לפעול ולתת. איך אמר פה בפורים, מי זה היה? רובן אמר, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, אם קטון אתה, כולכם רבותיי, אם קטון. הורים, פעם בא אליי הורה, אמר לי, ביקשתי מהבן שלי בשבת שיגיד דבר תורה, אני לא זוכר אם זה כבר היה שבת או... אז הוא אמר, אין לי דבר תורה. אז שאלתי אותו, מה אתה עושה בבית המדרש? אז הוא אומר, אני לומד. אז אם אתה לומד, אתה לא יכול להגיד דבר תורה? אז הוא אומר, מה, אני לומד על ידי חתימה קרתי, ידי מסירה קרתי. אתה רוצה שאני אדבר איתך פה על ידי חתימה קרתי, ידי מסירה קרתי? אז אני, לא הייתה לי ברירה אלא להצדיק את הבן, אבא מתלונן עליו, לא להגיד שהבן הוא לא בטלן. אבל זה לא בסדר שבחור שלומד ידי חתימה קרתי, לא יהיה לו כל שבת דבר תורה שמתאים לפרשת שבוע, שעוסק בענייני דיומא, מה דעת תורה על הדבר הזה. ודאי וודאי לא ייתכן בפסח. רבותיי, שוב, אם קטון אתה בעיניך, אם ההורים שלכם ישאלו אתכם מה הדין, מה עושים בדבר הזה, או איך מכשירים, או איך לנהוג עכשיו בליל הסדר, ותגידו אנחנו לא יודעים, אז תגידו, רגע, מה אתם עושים בישיבה? שלחנו, על מה אנחנו מבזבזים את הכסף שלנו? מה עשית בישיבה? אז מה תגידו? למדנו מי ויגט ממדינת הים. אבל גם מי שלומד מי ויגט ממדינת הים, צריך לדעת במדינת הים איך עושים פסח. כן? צריך לדעת איך עושים. לכן תלמדו, תתכוננו, תהיו בעניינים. ואחרי שתהיו בזה, וואו, יראו, הנה, שלחנו ילד, חוזר מלא וגדוש, שוב, עם קטון אתה בעיניך, ותדברו בגדלס, לא רק בשביל שלא יתפסו אתכם, יש לכם כוח לרומם, לרומם את שולחן הסדר, לרומם את שולחן השבת, לרומם את הסביבה שלכם, ללמוד, יש לכם זמן ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לעשות את הדברים בגדלות. ואם בבית המדרש יש לנו את עיקר העבודה שלנו בבין אדם למקום, יש לנו כמה זמנים שעיקר העבודה שלנו זה בין אדם לחברו. בין הזמנים, הרבה זמן ובין אדם לחברו, בין אדם לסביבתו. והתורה מיד אחרי מתן תורה, היא אומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה אלה מסיני יפה לישראל, איך הם מתנהגים עם השכן, עם ההורים, איזה דרך ארץ אתם מתנהגים, איזה שפה אתם, איזה כבוד. לעזור בבית, לדבר יפה, שיגידו פלוני שלמד תורה ראו מה נעים מעשיו. לקחת את כל העוצמה הגדולה של בית המדרש, כל העוצמה הגדולה של בית המדרש ולהוציא החוצה. לא שהחוץ יהרוס חלילה או יפגע במשהו. ואז אנחנו זוכים שלא רק תורה שלמדנו כאן, אלא לומד תורה מבפנים, תורתו מחרזת עליו מבחוץ. אתם זוכים לקדש שם שמיים, להגדיל תורה לאדיר, לעשות את הדבר המדהים הזה של היכולת שלנו להגבות ולהפיץ תורה, להיות חלק משלשלת הדורות של מעבירים תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ואז חג החירות הוא חג חירות אמיתי עם התכנים שלו, ואז חוזרים אחר כך לישיבה עם כוחות חדשים, כי יש לבין הזמן עם תפקיד להתרענן ולהתחדש, להגיע עם במלוא ההתלהבות, במלוא השמחה, ללכת ולהתעלות הלאה הלאה, עד שנזכה להשלים את תפקידנו, את בניין האישיות שלנו. כשאנחנו נבנה את האישיות שלנו, עם ישראל ייבנה, ונזכה שנוכל, ייבנה המקדש ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. בין הזמנים, טוב, יעיל ומקדש שם שמיים.
אמן.